היום אני רציתי לדבר על איזשהו נושא שהוא נוגע בפסיכולוגיה, בהטבע של בני אדם. אז אני רציתי להתחיל עם איזשהו סיפור, זה סיפור פיקטיבי, אבל די מבליט את הנושא. אז כתוב פה שפעם היה פסיכיאטר שמראה ללקוח שלו איזה מין מבחני כתמי דיו. כן? אז עכשיו הוא מראה לו כתם, או כתם דיו, כן? הוא מראה לו כתם דיו ושואל אותו, מה אתה רואה? אז הוא אומר פה, אני בשורה שנייה, אני... אז האיש עונה, אני רואה טיגריס שתוקף אייל. אז הוא אומר לו, הנה עוד כתם דיו. והאיש עונה, אני רואה שני אנשים רבים. אז הוא מראה לו שלישי. אומר, האיש עונה, זה בן אדם מכה את אשתו. מראה לו רביעית, זה בן אדם שהורג מישהו תוך כדי שוד. זה קורה תוך כדי 15 כתמי דיו. כל פעם האיש רואה חיות, אנשים, רבים, מכים, הורגים אחד את השני. במקרה אחד אפילו האיש ראה שהוא הורג את עצמו, מתאבד. בסוף הפסיכיאטר פונה ללקוח שלו ואומר, תראה, נראה לי שיש לך אישיות תוקפני מאוד. יש הרבה כעס בתוכך. ואז הלקוח עונה בכעס, אני זה שיש לו אישיות אגרסיבית? מי הראה לי את כל התמונות האלימות האלו? אוקיי, אז עכשיו זה בעצם מבליט את השאלה הגדולה, שאלה פסיכולוגית, שאלה של טבע אדם, מה דוחף אותנו? האם זה, או מה משפיע עלינו? זה בא מבפנים או זה בא מבחוץ? במילים או לשון של התורה, האם זה נובע מהלב או מהעיניים? כאילו, מה שאתה רואה זה שאז עכשיו זה משפיע עליך, או זה כבר מבפנים, וכל מה שנגרם זה מהלב כביכול. עכשיו, אני רוצה לענות על השאלה, וגם, דרך אגב, אפשר, יכול להיות שזה איזה מין צירוף של הלב והעיניים מהחוץ מבפנים, אבל עדיין צריך לשאול מה יותר דומיננטי, ומתי אנחנו מושפעים מבחוץ, ומתי אנחנו מושפעים מבפנים מהטבע שלנו. אז עכשיו, פרשת השבוע נקראת פרשת שלח, וזה מתחיל עם השליחות של המרגלים. ואז אנחנו נקרא, זה הקטע, המקור הראשון בעברית. כתוב פה ככה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. אז קודם כל אני הדגשתי את המילה יתורו, המרגלים הולכים לתור את הארץ, המילה לתור זה לא שטחי בתנך, זה מפוקס פה ויש הרבה פעמים שזה קורה, אני הדגשתי כמה פעמים שזה קורה, וגם אני אומר שפה כתוב פה נשיא ואנשים, זה אנשים רציניים, זה אנשים מנהיגים בעם. ואז עכשיו התורה נותן שמות לכולם, אני חתכתי את זה, אבל כתוב, אלה שמותם, ומסיים, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, וישלח את וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען. וראיתם את הארץ. עכשיו, המילה לראות גם מופיע המון המון פעמים בכל הפרשה וגם דווקא כאן. הראייה מאוד קשורה למילת התור. וראיתם את הארץ, מה היא ואת העם היושב עליה, החזיק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. ויעלו ויתורו את הארץ וישבו מתור הארץ, מקץ 40 יום, וילכו ויבואו. אז פה אני גם הדגשתי את המילים וילכו ויבואו, בגלל שבאוטוטו אנחנו נראה שזה גם חשוב. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדש, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום. שוב פעם לראות, המרגלים ראו, ועכשיו הם מראים לכל האנשים מה הם ראו. את, את פרי הארץ, ואז הם מסבירים שזה באמת יפה, אבל אפס, זה לא שווה כלום כל הדברים הטובים שראינו, כי אז העם היושב בארץ והערים, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. ואז הם מסבירים שפשוט אנחנו לא יכולים לבצע את המשימה. הקדוש ברוך הוא באמת ציווה אותנו להיכנס לארץ ישראל, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי פשוט לא ניתן פיזית להתגבר על כל הקשיים שיש בארץ ישראל. ואז שוב פעם, אני מסיים בשלושה שורות מלמטה, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותם אל בני ישראל, לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אז פה גם שוב פעם העניין של העיניים, כן? אם אנחנו סופרים פה, מופיע המילה טור שבע פעמים, מופיע השורש ראה ועיניים גם שבע פעמים, אבל לאורך כל הפרשה מופיע המילה לטור 12 פעמים, הרב סמט אומר 12 פעמים לטור נגד 12 השבטים הנשיאים, גם מופיע המילה ראה שבע פעמים בתוך כל הסיפור, שש פעמים עיניים. אני לא רוצה לפרש מספר ומילה, אבל אני כן רוצה להדגיש שזה המון המון פעמים אותם מילים, לתור, לראות, עיניים. בעצם התמה של כל הפרשה זה לראות בעיניים ולתור את הארץ, ואנחנו רואים פה שהם חטאו בגלל מה שהם ראו. אז אפשר אולי להסיק מסקנה לשאלה שלנו, האם זה מה שנכנס בעיניים שגורם לנו לחטוא, או אם זה מה שבא מהלב כבר שגורם לנו לחטוא. אז מהסיפור אפשר להגיד שפה לא מופיע שום דבר לגבי לב או משהו יש בפנים, מופיע עיניים, עיניים, ראייה. אז אפשר להשיב באופן פשטני שמה שגורם לבן אדם זה מה שהוא רואה מבחוץ ולא מה שיש לו מבפנים. אבל לפני שאנחנו נקפוץ למסקנות, צריך לראות את סוף הפרשה. אז הפרשה מסתיימת בפרשת ציצית, מה שזה המקור השני. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז פה אנחנו שוב פעם רואים את המילה לטור, וכאן אנחנו רואים לב ועיניים, והלב לפני העיניים, כן? לפחות בסדר המילים. ואשר אתם זונים, אני הדגשתי את המילה זונים בגלל שזו מילה מאוד מאוד קשה. כאילו זה לא סתם שראית וטעית. כאילו אתם זונים אחרי הלב והעיניים. זה דבר חמור מאוד מה שקורה פה. אז עכשיו רש"י כבר שם לב עם המילה לטור, שוב פעם, המילה לטור לא מופיע כל כך הרבה בתנ"ך. אז הוא אומר פה, ולא תטורו אחרי לבכם, כמו לאייל בסיפור של המרגלים, מטור הארץ. אז הוא כבר מקשר את שני הסיפורים, ואז הוא מסביר, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, ומסרסרים לו את העבירות. והעין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות. אז הוא אומר, קודם כל העין, מה שרואים, אחרי זה משפיע על הלב, והלב אומר לבן אדם מה לעשות. אז פה הוא אומר לנו בדיוק התשובה שאנחנו מחפשים, עין, לב, מעשה. קודם כל זה מה שיש בחוץ שפשוט מפתה אותך ומפיל אותך, כן? אבל שוב פעם, לפני שאנחנו נקפוץ למסקנות, תראה מה שהמלבים אומר. והמלבים... כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו תכף נראה. אבל אז אני מביא את המלבים, כמובן המלבים הוא הרבה יותר אחרי רש"י, אבל הוא מבוסס על גם דברי חז"ל כמו שרש"י מבוסס. והנה דת רבים שהתעוררות חמדת הלב אל העבירה באה מסיבת החושים, כמו שכתוב, העין רואה והלב חומד. אז הוא אומר פה, תראה, יש המון המון אנשים, כמו שראינו ברש"י, שאומרים שקודם כל זה העיניים, והעין בעצם גורם לחמדת הלב. ועכשיו הוא אומר פה, ואמרו שאין אדם מתאווה אלא ממה שראו עיניו. אמנם חזל דיקו ההפך. אז עכשיו הוא יביא לנו בעצם מקור מחזל שאומר בדיוק הפוך. כי בצד אחד, לולא קדמו ציורי התאווה למשול בליבו בדרך רע או דרכי המינות. כאילו, דרכי המינות זה אומר, לא רק שאתה הולך לעשות דברים לא נעימים, אתה גם בעצם חושב על עבודה זרה או כל מיני דברים של אתאיזם, לא יודע מה, כן? הוא מתכוון לפילוסופיה שגויה. ואז הוא אומר פה, אוקיי, בדרך רע או בדרכי המינות שמשלו בליבו להסיר מפניו יראת השם ופחדו. לא היה נפעל ממראה עיניו. אז הוא אומר, שוב פעם, העיניים שלך לא מביאים אותך ליפול עד שאתה כבר נפלת בעצמך מבפנים, ואז אתה רואה דברים. אתה כבר אומר, אני לא מאמין שיש בורא עולם, אני לא מאמין שצריך לשמור, לא יודע, כשרות, מה שיהיה קשה לכל אחד, כן? אני לא מאמין שצריך לגור בארץ, כל מיני דברים. אתה כבר חקקת את הרעיון הזה בלב, ואז כשאתה רואה דברים מבחוץ, אתה אומר, הנה, זה מצדיק מה שאמרתי, אז אתה נופל בדבר הזה. אז הוא אומר, ומה שנפעל ממראה עיניו אל התאווה, זה אות, כי כבר סללו ציורי התאווה מסילה בלבבו מקודם. וכן שקדמו בליבו מחשבות אבן להקל ביראת השם המשקיף על נסתרה ונגליו. אז מה שהוא אומר, שוב פעם, שהרעיון הוא, שקודם כל אתה כבר חושב על דברים, אתה כבר מכניס את הרעיונות שלך בתוך הלב, ואז אתה כשאתה רואה, אז אתה נופל. אם אתה רואה משהו לא מוסרי לעשות ואתה כבר בקטע הזה, אז אתה נופל. אם לא, אז אתה לא נופל. אז עכשיו, הדברי חזל שהוא התכוון עליהם, הם בעצם בכל מיני מקומות. אחד זה יכול מאוד להיות הספרי שאני מביא כמקור השני ימים האחרון בדף הראשון. ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, מגיד שהעיניים הולכות אחר הלב. בדיוק כמו שהמלבים אמר, קודם מה שיש לך בפנים, ואז מה שאתה רואה מפיל אותך. או, הוא אומר, הלב אחר העיניים, היית אומר. אז הוא אומר, אבל יכול להיות שזה הפוך. עכשיו הוא הולך להוכיח שזה לא יכול להיות. והלא יש סומה שעושה כל העבות, צריך להיות העבירות, תועבות, סליחה, כן. סומה שעושה כל תועבות שבעולם, מה תלמוד לומר, ולא תתור אחרי לבבכם, מגיד שהעיניים הולכות אחר הלב. זאת אומרת, אם אתה אומר כל מה שמפיל בן אדם זה מה שהוא רואה, אז מי שהוא עיוור ולא רואה כלום, אז איך אתה מסביר את זה? זה מגלל שהוא כבר מאמין במשהו מבפנים, ואז הוא נופל מזה. רבי ישמעאל אומר, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למה נאמר? לפי שהוא אומר, שמח בחור בילדותך והלך בדרכי לבך. זה המשפט מקוהלת. בדרך ישרה או בדרך שתרצה, תלמוד לומר ולא תתור אחרי לבבכם. עכשיו, פעם ראשונה שקראתי זה לא הבנתי כלום, כאילו מה הוא באמת מתכוון פה? קוהלת כביכול אומר, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה שמח, תלך אחרי הלב שלך. ואז המדרש מסיים, לא תתור אחרי לבבכם. אבל אם אנחנו נראה את כל המשפט שקוהלת, הכל ברור. אז המקור האחרון, שמחת בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורתך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך. מעניין שהוא מקדים לב לפני ראייה ועיניים, כן? ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. אז הוא בעצם צוחק, הוא בעצם תוקף באופן ציני. הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע לך שבסוף אתה תעלה במשפט על כל דבר שאתה עושה. וגם דרך אגב, המפרשים פה אומרים בדיוק מה שאני אומר, שהוא פשוט, קוהל פשוט צוחק על מי שלא שומע. והוא אומר, שוב פעם, שזה הלב שמביא לידי ביטוי מה שאתה רואה, וזה מפיל אותך, ואז אתה עולה למשפט. אז עכשיו, השאלה האם יש איזה מין אפשרות להשלים בין עמדת רשי שגם דרך אגב מבוסס על דברי חזל לעמדת המלבים והספרי, ואז אם אתם תהפכו את הדף ראיתי איזה מין דרך להשלים את זה בדברי העמק דבר. אז הוא מצטט את הירושלמי שאומר ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי נכם ליבה ואינה תרי סרסורי דעבירה נינהו. אז הוא אומר יש לך לב ויש לך עיניים ושניהם בעצם גורמים לבני אדם ליפול בעבירות. העין רואה והלב חומד. אז שוב פעם זה כמו רשי אמר. אף על גב שהעין רואה תחילה, מכל מקום ראייה ראשונה היא יכולה להיות פתאומית ואי אפשר להיות נזהר בה כדאית בעבודה זרה וכולי, אלא הזהרה היא שלא יהיה הלב חומד ויוסיף להביט בעבירה, אלא יסיר עיניו מראות ברע, משום כך יש לשעבד תחילה הלב. אז מה שהוא אומר, נכון, יש מקרים שפשוט העיניים מביאים לידי ביטוי או לידי הסומת לב שלך, שפשוט הנה, וואו, הנה משהו שאני יכול לקח שלא חשבתי עליו, כן? ואז אתה נופל. אז זה המקרה שהעין מביא לידי העבירה, אבל הוא אומר, זה נדיר, זה פתאומי, אבל מה שיכול לגרום לך להמשיך לחתוב זה הלב, זה מה שאתה כבר חקקת בפנים, שאתה מחפש דברים כאלו, אתה רוצה לראות את הדבר הזה, אתה נמשך אחרי הדבר הזה, ואז פתאום אתה רואה ואתה ממשיך לראות, כן? אז הוא אומר, באמת, יש את, הדבר הדומיננטי זה הלב, מה אתה עושה עם עצמך? עכשיו, הוא אומר, אם אתה בן אדם שבעצם אומר, אני מחפש בחורות, אז כשאתה תראה אותם, אז אתה תמשיך ואתה טיפול בפח באופן כזה. אז הוא אומר, שוב פעם, יש מקום להגיד שהעין באמת מוביל, אבל בסופו של דבר זה הלב שמוביל הכל, והלב שהוא הדומיננטי. אז עכשיו, אם זה נכון, מה שאני אומר, שהלב זה מה שדומיננטי ומוביל את מעשי בני אדם, מה שהוא רואה, אז מה לגבי המרגלים? כן? המרגלים אמרנו שאין שום לב שם, אז הכל ראייה. אבל אנחנו חייבים להבין שתורה שבכתב בא עם תורה שבעל פה. אנחנו לא צדוקים, אנחנו לא קראים, אנחנו פרושים. פרושים אומר שזה בא עם פירוש, ואם אין לך את הפירוש, אין לך את התורה, לא את התורה שלנו. ואני נתקל בזה, לצערי הרב, בקהילות מסוימות, כל הזמן אנשים מנסים ללמד אותי תורה שבכתב, כאילו בבועה, בוואקום. וזה לא רלוונטי, כאילו יפה מאוד, איפה הקראים? כן? אנחנו פה 2000 שנה בגלות בגלל שיש לנו תורה שלמה, יש לנו מסורת, ואנחנו קוראים את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה, ללא תורה ש... מה? כן, בדיוק, זה מה שאני... כן, אנחנו... כמה קראים יש וכמה הם תורמים לעולם, בואו נגיד ככה. אז עכשיו, אז מה שאני אומר, שאנחנו צריכים לראות את הפירושים שמלווים את כל הסיפור של המרגלים. אז פה הסיפורים הבולטים בתורה שבעל פה הם בסוד הדף למד דל ולמד ה. אז כתוב פה ככה, ויחפרו לנו את הארץ, זה ציטוט מדברים שעובר על הסיפור של המרגלים. אמר רבי חייא בר אבא, מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל. אז הוא אומר, הייתה להם כוונה תחילה, הייתה להם כוונה תחילה, היה להם משהו בלב לפני שיצאו לדרך. כן, זה מה שהוא אומר, ואם זה לא מספיק, תראה מה שכתוב בסוטה למד ה. וילכו ויביאו, אמרתי שאנחנו נראה את זה מהפסוקים, שאחרי שהם הלכו והם חזרו, מה זה וילכו ויביאו, כן? אז הגמרא אומר, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מקיש הליכה לביאה, מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעה, רש"י מסביר, שמתחילה להוציא דיבה נתכוונו, כוונה תחילה להוציא דיבה לארץ, זה אומר שהיה להם משהו בלב לפני שיצאו. ואם זה לא מספיק, תראה, הגמרא אומרת פה ככה, זה המקור השלישית בסוטה. אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. שוב פעם, הדגשתי את המילה מסורת בגלל שזה מה שחשוב פה להבין, שאנחנו משתמשים עם המסורת שלנו. מרגלים על שם מעשה נקראו. אז אמרתי שיש שמה, אז רשימה ארוכה של 12 שמות מפורשות בפרשה, וזה לסיבה להבין מי האנשים האלו, כן? אז עכשיו הגמרא מסבירה כל שם ושם, למה כל אחד התכוון למשהו רע, אבל אני רציתי להביא את הפירוש במדרש, שבעצם גם מלמד לנו משהו על הלב והעיניים. כתוב פה ככה, במדרש תנחומה, לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע, כמו שמצינו במרגלים. אז קודם כל הם לומדים משהו שכל הורה צריך להיזהר בשם שהוא נותן לילד, כי שמות משפיעות. אבל אחרי זה, עכשיו הוא ניגש לעניינים של השמות במרגלים, אני מביא את זה שרלוונטי לשיעור שלנו. סתור בן מיכאל, אז זה שם אחד מהמרגלים, סתור בן מיכאל, על שהיו בליבו לסתור מה שכתוב מי הוא כאל השם. אז הוא סותר כביכול את הפסוק של מי הוא כאל השם, אלו אם אתה לא מאמין שיש אל, אז אתה יכול לסתור דבריו, זאת הכוונה. אבל עכשיו הפירוש דף על דף מסביר את המדרש ואומר, מדרש תנחומה איתה שהיה בליבו לסתור מה שכתוב מי כמוך באלים השם, וצריך ביאור מה הפירוש בליבו, הרי סתר בפיו. כן, המרגלים באו ואמרו אנחנו לא יכולים להיכנס, אפס, כן, כי אז אמרת בארץ. אז הוא אומר היה צריך לכתוב פה שהיה לסתור בפיו, לא בלב, כמו שמבואר בפסוקים, ולא היה זה רק במחשבתו, כן? אז פה הוא מקשר המחשבה ללב, וזה בדיוק מה שהרמב״ם במורה רווחים אומר. הוא אומר שמה זה, כשבתורה אתה קורא לב, והרבה פעמים אנחנו קוראים על הלב של הבן אדם, הרמב״ם מביא הרבה פירושים, לב יכול להיות כל מיני דברים, אבל הוא אומר פה באופן ספציפי, מזה העניין ולא תתור אחרי לבבכם, רוצה לומר רדיפת מחשבותיכם. אוקיי? אז הוא אומר כאן, כשאנחנו אומרים לא תתוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא לא מתכוון לרגשות, אלא הוא מתכוון למחשבות. וזה בדיוק מה שהדף על דף אומר פה, שמחשבות לב אדם מביאות אותו לחטוף. ואז הדף על דף פה עונה. ואולי הפירוש שכעת היה זה במחשבתו של סתור בן מיכאל, ואחרי כן ביצע בפיו. וכאין שאיתה בשם האדמור בעל האמרי אמת, דבעת השליחות היה זה רק עניין מחשבה רעה שבלב אצל המרגלים, ואחרי כן נהיה מזה מעשה. אז משהו מסביר פה שאנחנו לומדים מהשם הזה של, וגם מהמדרש שמשתמש בלב, הוא אומר שוב פעם, המרגלים היה להם משהו בלב, ואז זה הביא לידי ביטוי במעשה בפיו, הם כאילו הם חישו האפשרות להיכנס לארץ, אבל בעצם הם חיפשו הצדקה לזה דרך העיניים, כן? ראו כל מיני דברים ואמרו אנחנו לא יכולים להיכנס. אז זה מביא אותנו לשאלה גדולה, מה בדיוק היה להם בלב, כן? כל הזמן הזה, עכשיו אני מנסה להוכיח שהיה להם משהו בלב, זה שזה מסתדר עם הפסוק, לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, קודם כל הלב אחרי העין. כן, אז מה היה להם בלב שגרם להם לראות דברים לא בפרופורציות, לא בעין יפה, כאילו מה היה להם כוונה תחילה להוציא דיבה על הארץ? עכשיו יש הרבה פירושים על זה, אני ראיתי משהו מאוד מעניין בשפת אמת שגם עוזר לנו להבין את טבע האדם. בעניין ניסיון המרגלים, כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני. אנחנו מדברים על דור גדול, דור שראו את הניסים וקיבלו את התורה. וכניסת ארץ ישראל היה תיקון הבריאה. והם היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נעשה לנשמע, אבל מבחינת ארץ ישראל היה קשה להם לבוא. הנה ענקים מוכנים להקריב הכל לקבל התורה, אבל להיכנס לארץ, שזה בעצם תיקון כל הבריאה, לא, אני נהנה פה בחוץ לארץ. כן, מה גרם להם? כי ביותם במדבר היה טוב להם. כן, יש מסעדות, יש פרנסה, יש הכל, מה? למה אתה מפריע לי? ונראה להם, חז ושלום, יהיה ירידה בכניסתם לארץ. זה גם טענה שאנחנו שומעים היום, שעכשיו לא נהיה דתיים מספיק אם אנחנו נעלה לארץ. יש קשיים, יש צבא, יש בתי ספר שלא כמו פה בחוץ לארץ. אז עכשיו, אכן באמת בני ישראל נבראו בעולם להעיד על הבורא יתברך ולתקן כל הבריאה, וזה כוחן של ישראל שנשמתן גבוה מאוד ומתלבשין בגופות בעולם הזה ועל ידם מגביהין הכל. אז הוא אומר שהתפקיד של עם ישראל, אנחנו, יש לנו נשמות גבוהות, אבל אנחנו יורדים פה לארץ עם גופות על מנת לתקן את העולם, זה התפקיד. ומפני שהיה להם במדבר גימול מתנות טובות, המן, הבאר וענני הכבוד, היה קשה להם לצאת מן המדבר. אז זאת התשובה של השפת אמת. בעצם מה שהוא אומר, היה להם טוב, היה להם כל מיני דברים טובים. מן מן השמיים, הבאר שמסתובב איתם, ניסים גלויים, ענני הכבוד ששומרים על הכל, לא צריך לעשות שום דבר. לומדים תורה ממשה רבנו, כן? את השכינה ששומר עליך, לא צריך צבא, לא צריך שום דבר, לא צריך שומרים, הכל מובטח. למה עכשיו אני עזוב את הכל ואכנס לארץ להילחם נגד אנשים, להקים צבא, לעשות כל מיני דברים של, של, של להקים מדינה, זה קשה. אני אצטרך לעזוב את, את התורה, את, את כל הדברים הטובים. אז בעצם מה שמעניין פה, אנחנו תמיד, כשאנחנו אומרים שאנשים נופלים בפח בדברים לא מוסריים, כן? שרואים נשים ורוצים לרדוף אחריהן שהם לא מותרים להם, כן? לא זה החטא. לא זה החטא. החטא זה שאתה מחקק בלבך לעשות מה שאתה רוצה לעשות. כמו שקהלת אומר, כן? הוא אומר פה, הלך בדרכי לבך, הלך בדרכי לבך. אתה רוצה ללכת במה שהלב שלך אומר. זה גם כולל אפילו כוונות טובות. כוונות טובות. המרגלים הם נשיאים, הם מביאים, מבינים מה התפקיד של עם ישראל, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל הם רוצים לעשות את זה בדרכם, הם רוצים להישאר במדבר, הם רוצים ענני כבוד ומן, הם לא רוצים עכשיו לעזוב את בית המדרש וללכת לצבא. לא, מה פתאום? אני מחובר לקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה רוצה להוציא אותי מזה? אז כוונות טובות הן גם רעות. אתה לא מגדיר מה זה טוב ומה זה רע. אתה לא מגדיר איך אתה תתחבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מגדיר את זה. זה המוסר. זה הסמכות של הקדוש ברוך הוא ולא סמכות של הלב שלך. וזה מה שאנחנו לומדים מהמרגלים. זה גם מה שאנחנו לומדים מכל פרשת שלח. פרשת שלח בעצם מסתיים בפרשת ציצית, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנחנו אומרים את זה בשוכבך ובקומך, כשאנחנו הולכים לישון וכשאנחנו קמים. זה מדהים. אנחנו אומרים את המשפט הזה פעמיים ביום בזמנים גורליים במשך היום. כשאתה הולך לישון, זה מה שנשאר לך, וכשאת קם, זה מה שמתחיל את היום. למה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? בגלל שאנחנו צריכים להזכיר את עצמנו כל הזמן את הלב ואת העיניים. שאנחנו צריכים לתקן את העולם, אנחנו צריכים לחקוק בלב שלנו את הדברים הטובים, את יראת שמיים, שאנחנו פה לזמן קצר מאוד, 120 שנה זה לא הרבה זמן. אנחנו פה לתקן את עצמנו, לתקן את העולם, ועושים את זה על ידי זה שזוכרים את זה וחוקקים את זה בלב, ואז אנחנו, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הדברים הטובים ולא את הדברים הרעים, ואז אנחנו מתקנים את העולם ומביאים את הגאולה במהרה בימינו. אמן.